ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו, ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום, היום אנחנו נדבר על דיכאון אחרי לידה, ומתארחת אצלי דוקטור מורן אינפלוס אדלר, פסיכולוגית קלינית, שעובדת עם ילדים ומבוגרים, משלבת בין עבודה בקליניקה למחקר, מנהלת מחקר במסגרת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת רייכמן, מחקר התערבות בטיפול בדיכאון אחרי לידה. היי מורן.
היי רית, איזה כיף להיות פה. אני ממש מתרגשת. כן. אני שומעת אותך הרבה ונורא כיף לי שהצלחנו לקבוע.
נכון, אני גם עוקבת אחרי העבודה שלך, ואני יודעת שאת במעבדה של פרופסור רות פלדמן, וגם אני עשיתי אצלה את התזה בזמנו, והייתה ראש המגמה שלי, אז ראיתי ככה שאת הרבה עוסקת בדברים שעושה מחקרים אצלה במעבדה.
נכון, אני ורות ככה הולכות הרבה מאוד שנים ביחד. אני ממש התחלתי איתה ב-BA שלי, ועשיתי הרבה מאוד מחקרים שונים במעבדה, גם את מחקר הדוקטורט שלי. וכך הגעתי באמת גם לעיסוק במחקר הזה.
אוקיי. אז יופי, אז תספרי קצת גם עוד קצת על הדרך המקצועית שלך ועל עצמך.
בטח. אז אני פסיכולוגית קלינית. את הדרך שלי ככה התחלתי בעולם הילדים, למדתי פסיכולוגיה קלינית של הילד. את כל התארים שלי עשיתי בבר אילן, באמת עד לשנים האחרונות שככה מעבדה של פרופסור פלדמן עברה לאוניברסיטת רייכמן, וגם אני בפוסט עברתי איתה. ובעצם לאורך השנים אני עובדת הרבה עם ילדים, עם הורים, מאוד מאוד אוהבת את העבודה הזאת. אני מוצאת שעם השנים אני ככה מרחיבה את טווח הגילאים שלי, גם עובדת עם מבוגרים, אבל גם יורדת כל הזמן בגילאים. גם ככה בהתמחות שלי ירדתי ועבדתי יותר עם ילדים בגיל הרך, והתחלתי לעשות טיפולים דיאדיים שאני מאוד מאוד אוהבת ומאמינה בהם. ובעצם בשנים האחרונות ודרך מחקר הפוסט-דוקטורט שלי, אני מטפלת גם באימהות והתינוקות שלהם, בעצם עושה טיפול דיאדי ומדריכה על טיפולים דיאדיים שהם לנשים, לאימהות והתינוקות שלהם. ואני רואה ככה חשיבות מאוד גדולה וזכות מאוד גדולה בעצם ללכת אחורה בזמן. אנחנו תמיד באינטקים שאנחנו פוגשים מטופלים, בין אם אנחנו פוגשים הורים לילדים שלהם, או בין אם אנחנו פוגשים אדם מבוגר, אנחנו תמיד נשאל על הילדות או על ראשית החיים. ויש איזה משהו ככה מאוד יקר ממש להגיע בראשית החיים. לפגוש את האמא ואת התינוק מתי שהכל קורה, מתי שהקושי מתחיל, מתי שההתקשרות מתבססת, מתי שמנגנוני הוויסות של התינוק מתחילים להתבסס, מתי שלאמא יש את הקושי איתו, ולעשות את ההתערבות ממש בזמן הזה ולא בדיעבד.
אוקיי, אז יש לנו כבר עוד פרק, יש לנו עוד נושא לפרק על טיפול דיאדי, אנחנו יכולות לעשות.
לגמרי.
אוקיי, אז בואי נדבר על הדיכאון אחרי לידה, נתחיל אולי בשכיחות והבחנה מבדלת.
בטח. אז דיכאון אחרי לידה זאת באמת הפרעה שכיחה יותר משחושבים. אנחנו יודעים היום על שהיא נמצאת בטווח של 15 עד 18, אפילו 20% מהאוכלוסייה ילקו בדיכאון לאחר לידה. זה מעניין שזה בעצם יכול לתקוף את כולן. ללא קשר למצב סוציו-אקונומי או לסטטוס משפחתי, זה יכול להופיע בלידה ראשונה, זה יכול להופיע בלידה שנייה או שלישית או יותר מזה, כלומר זה לא באמת משנה אם היית אימא קודם, אם כבר חוויתם את זה בזוגיות, את הכניסה הזאת להורות, את ההתמודדות עם העבר מאחד ליותר, בעצם בכל לידה יכול, יש פה איזשהו סיכוי או סיכון, וזה יכול להיות מאתגר עבור האישה. זה בעצם מצב דיכאוני שמלווה במצוקה רגשית מאוד משמעותית, שפוגעת הרבה פעמים ביכולת של האמא לטפל בתינוק ובקשר שהיא יוצרת איתו. הדיכאון שאנחנו מאבחנים אותו בעצם מאובחן כמו כל דיכאון אחר, אנחנו צריכים לפי ה-DSM בעצם שיהיה לנו אחד מתוך שני הסימפטומים הראשונים שהם או מצב רוח ירוד במשך רוב היום, מרבית שעות היום, שזה באמת לפעמים נראה ממש באפקט של אנשים, אמהות שמתקשות נגיד מאוד לחייך לתינוק שלהם, או ממש התקשו להקדיש ככה את הזמן ואת הכוחות ואת המשאבים, אפילו למשחק של כמה דקות איתו, או ירידה ניכרת בעניין ובהנאה, שזה בעצם נראה כאנשים שמאוד מתפקדות, אבל מן איזשהו תפקוד כזה על אוטומט, והם יגידו, אם נשאל אותם, תגידי, יש משהו שאת שמחה ממנו, מתי צחקת בפעם האחרונה, זה אירוע שהיה שבוע שציפית לו, שחיכית לו, והם התקשו לחשוב על דבר כזה. ונצטרך עוד ארבעה סימפטומים מבין הסימפטומים הבאים שמאפיינים דיכאון, שזה באמת או ירידה או עלייה ניכרת בתיאבון או במשקל, עייפות יתר או קושי להירדם, שזה ממש יכול לנוע בין מצב, התמונה הקלאסית שאני מניחה שעוברת לאנשים בראש, זה איזה אימא כזאת ששרועה במיטה ולא מסוגלת לקום ולטפל בתינוק שלה, ו... הטיפול עובר לאבא או לסבתא או למטפלת או למישהו אחר, זה באמת המצג היותר קלאסי, אבל זה גם יכולה להיות אמא כן מתפקדת שדווקא מתקשה מאוד לישון, כלומר שגם שהתינוק כבר יש לו תנומות היום שלו, שהוא נרדם בלילה לכמה שעות ברצף, היא באיזה חוסר שקט מאוד גדול ומתקשה להירדם. תחושת אי שקט ועצבנות, עייפות, חוסר מרת, שזה ברור כמובן שזה מאפיין כל אמא טריה, אבל זה משהו שהוא מעבר, זה בעצם איזשהו קושי נגיד לקיים קשרים חברתיים או שיחות עם חברות, איזשהו קושי להכיל מישהו או משהו מעבר אליה או למה שמעסיק אותה. אנשים שבעבר כן מתארות שהיה להם יותר פניות למשפחה שלהם, לחברות שלהם, וגם יכולים להופיע קשיי ריכוז, שגם שוב, זה מעבר מה שנצפה מאמא רגילה לתינוק, אמא שלא סובלת מדיכאון, אבל מה שאמאות שאומרות, אני לא מסוגלת להתרכז בסדרה בטלוויזיה, אני לא מסוגלת לקרוא כתבה מוויינט, אני מתקשה לקבל החלטות, אני נורא נורא הססנית, כמשהו שלא מאפיין את האופי שלה, והרבה פעמים נראה גם תחושת חוסר ערך או תחושת אשם מופרזת. נשים שיגידו, אני אמא הכי גרועה בעולם, מה אני כבר אוכל לתת לו, מסכנה שהיא נולדה לאמא כמוני. עכשיו חשוב להגיד שבאמת כל אלה הם תסמינים של דיכאון, שבוודאי כל פסיכולוג מכיר אותם, אבל התסמינים האלה נקשרים, בעצם מגיעים אחרי הלידה ונקשרים לחוויית הלידה, והם קשורים לאירועים שאולי התחילו הרבה פעמים הדיכאון אחרי לידה, הוא כבר דיכאון בהיריון, כלומר אנחנו רואים כבר את המופע של הדיכאון בהיריון, הרבה פעמים יש שילוב של דיכאון יחד עם חרדה, גם בהיריון וגם לאחר ההיריון. הספרות מדברת על הופעה של סימפטומים בערך בטווח של כחודש מאז הלידה, אבל זה מאוד לא מדויק. הדרך הקלינית יותר להסתכל על זה הם סימפטומים שמופיעים בטווח השנה הראשונה לחייו של התינוק, ובהחלט אנחנו פונות אלינו נשים שהדיכאון ככה הופיע בשלבים קצת יותר מאוחרים.
אוקיי. תוכלי לספר קצת יותר איך זה נראה מבחינה קלינית?
אני רוצה לדבר קודם כל בכלל על אימהות ועל כניסה לאימהות, לפני שנדבר על חוויה של אימא שסובלת מדיכאון אחרי לידה. ואני חושבת שכניסה לאימהות היא כל מי שילדה, בין אם זה קרוב אליה יותר או רחוק ממנה, זאת חוויה מאוד מאתגרת ובעצם משנת חיים. וכמה שתינוקות הם מאוד מאוד חמודים, הם גם מאוד תלויים באימהות שלהם, וזו תלות מאוד מאוד דורשנית. וגם יש הרבה ציפיות סביבתיות מאיך אימא צריכה להיות, או מה האימא מצפה מעצמה. כלומר, את גם צריכה להצליח לסדר את הלוז שלו, ושואלים אותך כל הזמן איך הוא ישן עם איזושהי ציפייה שהוא ישן טוב, ואנחנו יודעים שלמלא תינוקות יש כשישנה, וגם יש ציפייה מאוד גדולה להנקה, ויש הרבה נשים שמתקשות בזה, או לא מתחברות לזה, וזה לא כל כך מתאים להם. אז האם את אימא רעה או אימא לא טובה שאת בחרת לא להעניק או שאת לא מצליחה להעניק, ואנחנו מכירים הרבה נשים שמתאבדות, אני עושה ככה בגרשיים על הענקה, וזה תובע מהן בעצם הרבה וגם משפיע על הקשר עם התינוקות שלהם. ויש איזו ציפייה שתחזרי כבר לעבודה ותחזיקי את הזוגיות ותחזרי לכושר ותחזרי לגזרה, והמון המון המון ציפיות מאימהות ש... הרבה נשים בעצם לכודות במקום הזה, ויש עליהם הרבה דרישות שמקשות עליהם. והחוויה של אמא עם דיכאון אחרי לידה, הרבה פעמים תהיה החוויה הזאת של דורשנות, דורשנות של התינוק, של קושי עם הענקות שלו, וקושי עם השינה שלו, ודאגה לבריאות שלו, ודאגה להתפתחות שלו, וכל מיני, והם רוצות לחזור לעבודה, והם רוצות, והבעל עם כל מיני דרישות, והם רוצות לחזור לעצמם, והם איבדו את עצמם, וכל מיני דברים שאמא, כל אמא מתמודדת איתם, אבל התמונה של אישה עם דיכאון אחרי לידה היא תמונה הרבה יותר קשה, שהקושי שלה בעצם, החרדה שלה או הדיכאון שהיא חווה, הם הרבה יותר גדולים. למשל, אם יהיה איזשהו עיסוק בבריאות של התינוק, הוא יכול לקבל ממש גוון אובססיבי. סביב בדיקות שלו, או עיסוק מאוד מאוד חרדתי בהתפתחות שלו, שכל שלב התפתחותי יכול להוביל לעיסוק הזה. הוא כן מספיק זמן על הבטן, הוא לא. הוא כן מתהפך, הוא לא מתהפך. הוא התחיל כבר לסחול, הוא לא זוחל. מתחיל עם מוצקים, אז הוא אוכל בקצב כזה, הוא אוכל בקצב אחר. הוא כן ביסס ארוחה, לא ביסס ארוחה. שזה שוב נושאים שיכולים להעסיק כל אישה, אבל פה נראה איזו חרדה מוגזמת, וכאילו לא פרופורציונלית, בעצם שאין סיבה מאוד מאוד גדולה, וברמה שיכולה להעסיק את האימא ממש ככה כל היום ומאוד להשפיע על מצב הרוח שלה. נראה אישה שהכוחות שלה מאוד ירודים, שהיא תתקשה להחזיק סדר יום של התינוק, שממש נגיד אם ננסה לתאם איתה, אפילו שאנחנו מגיעות ככה הביתה ונדבר על זה בהמשך, צריך לתזכר אותה הרבה מאוד פעמים, או אמא שתפחד לצאת עם התינוק מהבית, כי היא לא יודעת מה יקרה אם הוא אולי יבכה בחוץ או יבכה בדרך, וגם מה יחשבו עליה, איזה מין אמא היא אם יש לה תינוק שהיא לא מצליחה להרגיע. נראה גם הרבה פעמים קושי של אנשים להתחבר לתינוקות, על זה בעצם לא דיברתי בסימפטום של דיכאון, וזה משהו שאנחנו צריכים גם לחפש כדי לאתר את ההבחנה הזאת. אבל אמא שתגיד, אני לא מרגישה שאני אמא שלו, אני מחכה שאמא שלו תבוא ותיקח אותו, הוא מציק, הוא קשה, הוא טרוריסט, הוא נודניק, כעס כלפי התינוק, אמאות שלפעמים מתארות איך קשה להם להרדים את התינוק, ובעוד הן מנדנדות אותם הן מנדנדות אותו בידיים, ממש צועקות עליו, ואפילו יכולות לפעמים להגיע לאיזושהי התנהגות שהיא תוקפנית, שהיא אגרסיבית מאוד. ומנגד חשוב לי להגיד שזה לא רק כך. כלומר, יכולות להיות אמאות שהן אמאות מאוד מאוד מושקעות. הן גם בדרך כלל יגידו לנו, אין שום בעיה בקשר שלי עם התינוק, למרות שאנחנו כן יכולות לזהות שם כל מיני עניינים בקשר, אבל אלה אמאות שהן בדרך כלל עם פרופיל מאוד פרפקציוניסטי, שירצו להיות האמאות המושלמות, ויהיו מאוד בהאשמה עצמית כלפי אי היכולת שלן להיות האמאות המושלמות שהן רוצות בשביל התינוק. ואז הן יכולות להיות שם באמת בקושי מאוד גדול ובדיכאון סביב אי היכולת לתת איזה משהו שהן חושבות שהן צריכות לתת לתינוק, למשל ללמד אותו להירדם בצורה טובה, או להעניק אותו כמו שהן היו חושבות שהוא צריך לנהוג, וזה אמהות שממש מתקשות לעזוב את התינוק, כלומר הן לא משאירות אותו לרגע בלי השגחה, בלעדיהן, כל הזמן באיזה פוקוס עליו, עוטפות אותו, ואני אדבר גם על השלכות של הדבר הזה בהמשך, על הקשר.
אז בואי נדבר באמת על האתיולוגיה, דיברת... קצת אמרת למשל על אמהות שהן פרפקציוניסטיות,
שזו תכונת אופי שיכולה באמת להוביל לאיזשהו קושי בשלב הזה, כי דברים מתקשים מאוד להיות מושלמים, כשיש תינוק שהוא כולו צריכים ראשוניים, לא מבוסתים, והוא בהמון קפיצות דילה והשתנויות, והאמא נכנסת לתפקיד חדש, גם אם זה לא הילד הראשון שלה, אז אם זה ילד שני, אז צריך לשלב שניים בבית, והזוגיות משתנה, כלומר זה ממש אתגר חיים, אני ככה ממשיכה את מה ששמעתי את ענבר ככה מדברת עליו בפודקאסט הקודם, וזה באמת שינוי חיים מאוד מאוד גדול, הכניסה לאמהות הוא הפיכה לאמא, והוא מטלטל. ואישיותית באמת יש נשים שיצליחו להתמודד עם זה טוב יותר או פחות, וזה קשור באמת גם להתמודדות שלהם קשיים בעבר, אבל אני רוצה לתת ככה באמת הגורמים המגוונים, ואני רוצה למנות קצת מהגורמים שיכולים להוביל לדיכאון אחרי לידה. אז קודם כל רגישות לתנודות הורמונליות. אנחנו יודעות שבהיריון הגוף שלנו משתגע, ואחרי לידה בוודאי הגוף משתגע. זה מזכיר לי שלא התייחסתי לאיזושהי הבחנה מבדלת, שהיא מאוד מאוד חשובה, שהיא הבייבי בלוז. שבייבי בלוז זה בעצם מצב כזה כמו דיכאוני, שנשים נכנסות אליו אחרי לידה, הוא הרבה יותר שכיח, זה יקרה ל-70-80% מהאנשים, זה מה שיכול לקרות ביום, ימים הראשונים ככה שאחרי הלידה, וזה ייראה כמו דיכאון אחרי הלידה. זה אנשים יהיו מאוד אמוציונליות, יכולות לבכות מכל דבר, יכולות להיות מאוד חרדות, כזה לא מאופסות וכאילו מאוד מבולבלות. באמת איזושהי חוויה שהיא דומה לחוויה הדיכאונית, רגזניות אולי מאוד, אבל זה גם מאוד קשור לשגעת ההורמונלית, שהגוף באמת עובר טלטלה מאוד גדולה, בכלל בחודשים הראשונים שאחרי לידה, אבל בוודאי בימים הראשונים, וזה יכול לחלוף כמו שזה הגיע, כלומר בעצם להיעלם מעצמו עד בערך היום העשירי. זה הבייבי בלוז. אז דיברנו על תנודות הורמונליות, היסטוריה של דיכאון או חרדה, קודם לכן בחיים, בטח דיכאון אחרי לידה שהיה בהיריון קודם, אבל היסטוריה אז היא בעצם עושה איזושהי פרדיספוזיציה, תורשה פסיכיאטרית במשפחה, אמביוולנציה לגבי ההורות או לגבי הכניסה להיריון, ולמעשה איזשהו חסר בעיבוד שאני פוגשת אצל הרבה אנשים, הרבה נשים שאנחנו מגיעות אליהם, בהחלטה להפוך לאמאות. כלומר, שמשהו לא בושל באמת ברגע שהייתה התעברות או בתשעת חודשי ההיריון, ויש עוד תהליכים פסיכולוגיים שמחכים ומבשילים וקורים עוד בזמן שיש פה תינוק או תינוקת כבר שנכנסו למשפחה. פערים בין הציפיות לאיך תיראה ההורות, או איך יהיה התינוק המדומיין שלנו במושגים של סטרן, למשהו בפועל. כלומר, נגיד, דמיינתי תינוק נורא נוח, שאני מסתובבת איתו ככה בעגלה בפארק, ואני פוגשת חברות בבתי קפה, ויש לי חופשת לידה נורא נורא נחמדה ונעימה, ובעצם יש לי תינוק עם מזג נורא נורא קשה, ואולי גם יש לו ריפלוקס, והוא לא נרדם בקלות, וקשה לו נורא להסתגל לאור ולשינויים שאנחנו רוצים מהבית, והוא בכלל לא אוהב להסתובב בעגלה, ואני לא מבינה למה קניתי עגלה, אני כל הזמן צריכה להיות אותו בממסה, ונורא קשה לנסוע איתו באוטו, וזה לא כמו שדמיינתי שזה יהיה. היסטוריה של טראומה, זה משהו שהוא גם שם את האישה בסבירות מאוד גדולה, בעיקר אם זה טראומה שקשורה ביחסים מוקדמים, או טראומה מינית, שהלידה בעצם יכולה להיות ההיריון בכלל, וגם הלידה יכולים להיות מאוד טריגר, מחיה לכל מיני תכנים שיציפו ויעלו דברים קשים לאחר הלידה. גורמים חברתיים שונים, כמו היעדר תמיכה משפחתית או חברתית, ביקורת סביבתית, קשיים בזוגיות שהיו קודם או שהתעוררו בעקבות הלידה, מצב סוציו-אקונומי נמוך. גורמים אישיותיים, דיברנו על פרפקציוניזם, שזה מאפיין הרבה מהפונות שלנו, יחסים מורכבים עם דמויות של ההורים, חשש לשחזר דברים בתוך ההורות, אבל לפעמים אנחנו מכירות את זה שהחשש לשחזר משהו דווקא מוביל לאיזה עיסוק יתר בדבר, או לתיקון, שהוא בעצם מאיזה ניסיון לתיקון מאוד הפוך, אבל בעצם כן איזשהו שחזור שנוצר. גורמים שקשורים להיסטוריה גניקולוגית, טיפולי פוריות שיש להם מחיר והשפעה פסיכולוגית, הרבה פעמים מאוד כבדה על נשים וגם באמת בתוך הזוגיות, סיבוכים במהלך הלידה או הריון, עבר של לידה שקטה, לידות טראומטיות, ולפעמים זה יכול להיות שילוב של כמה גורמים, אני אעצור כדי לתת איזושהי דוגמה חיה, ולתה לנו באמת איזושהי מטופלת, שעברה טיפולי פוריות מאוד קשים, נכנסה ככה להיריון מאוד משמח עם תאומים, ובמהלך ההיריון אחד העוברים בעצם נפל ונשאר רק עובר אחד. כמובן שזה היה, אני ממש ככה עם צמרמורות שאני נזכרת במקרה, זה מקרה מאוד קשה וחוויה מאוד קשה לכל אישה. ובעצם זה גם היה הריון בסיכון, והלידה הייתה לידה מאוד טראומטית, ואחרי שאני מונה את כל הסיפור הזה, זה גם די הגיוני שבסוף יהיה איזה דיכאון וחרדה לשלמותה ולשלמות הילד או לשלמות העובר. אירועי חיים קשים במהלך הריון או אחרי הלידה, כמו אובדן למשל של דמות קרובה, חסך שינה שהוא מעבר, כלומר ילד באמת עם קשיי שינה מאוד מהותיים, קושי בריאותי של האימא או לתינוק שהם שוב מגבירים איזה משהו בדורשנות ממערכת ההתמודדות שלנו, וגם כמו שאמרתי, תינוק עם איזה טמפרמנט קשה או מאתגר, או איזה מצב רפואי קשה או מאתגר, אז באמת אמרתי עכשיו המון המון גורמים, נכון? התחלתי לשאול אותי על אתיולוגיה ולא לא סיימתי, אבל מרוב שאמרתי כל כך הרבה גורמים, ופשוט אפשר להגיד אבל ששום דבר הוא לא צפי במאת האחוזים למה שהתפתח, וזה באמת יכול לתקוף כל אישה.
אוקיי. אז בואי נתקדם להשלכות, דיברנו על איך נראית האימא, אז איך זה משפיע על התינוק?
אז באמת אנחנו יודעים להגיד שדיכאון אחרי לידה מאוד משפיע קודם כל על הכוחות של האימא ועל הפניות שלה, להיות בפנויה למה שאנחנו קוראים לו ה-maternal preoccupation, המושקעות האימהית הראשונה הזאת בתינוק, ביצירת הקשר איתו, בקריאת הצרכים שלו, הפניות להבין מי הוא, מה תכונות האופי שלו. וזה מעניין, כי יש לפעמים נשים שאנחנו נבקש מהם לתאר את הילד שלהם, את התינוק שלהם, או אפילו אישה לילד כבר גדול יותר פעוט, שאנחנו נגיד לה מה האופיו של הילד, והיא תגיד, כמו כל הילדים, אתה יודעת, הוא חמוד, או הוא נורא מעצבן, הוא לא נותן לישון בלילה. וזה בעצם נובע מאיזשהו חוסר פניות, ממקום כואב וקשה פסיכולוגית, לראות ולהבין מי הוא אותו ילד.
שאלה נורא חשובה שאני שואלת באינטק הרבה פעמים, וזה יכול להיות גם לפעמים על מקום של גם יחסים סימביוטיים, שלא רואים את,
נכון,
את הילד.
נכון, אז באמת את מובילה אותי לדבר על אחד מהדברים, שהשלכות על התינוק הוא באמת יכול להיות במקום של השלכה. כלומר, כמה אני מצליחה לראות את התינוק האמיתי הזה, ולא זה תינוק שהוא מלא בהשלכות שלי. הרבה פעמים אנחנו רואות אמהות מתייחסות לתינוקות כאילו הם כבר מתבגרים. כלומר, שמות להם כל מיני תכונות אופי או מתקשרות איתם כאילו הם מבוגרים, ובעצם מתקשות להבין את זה שיש פה תינוק, שהתקשורת איתו נדרשת להיות מאוד אחרת. או למשל אמהות שיגידו, הוא נורא דומה לבעלי בככה וככה וככה, וזה יכול להיות דברים שמעצבנים אותה בבעלה.
עקשן. ואז נודניק.
כן, ואז כזה. גם התינוק הוא כזה עקשן ונודניק, ותמיד איך שאני מתיישבת לאכול הוא לא נותן לי לאכול, ותמיד איך שאני מתיישבת רגע לנוח הוא כבר מתעורר משנה, וזה באמת, לפעמים זה גם איזה תכונות אולי של התינוק, בסדר? או לא תכונה, אלא ככה מתמודד התינוק הזה עכשיו.
אבל זה פרשנות שכאילו כן. הוא עושה דווקא.
נכון, למשל הפרשנות הזאת שמקשה כמובן על הקשר עם התינוק.
רוטר עתה לנו, אני זוכרת את זה כי זה היה נורא נורא חזק בתואר השני, את הסטיל פייס, פרדיגמת הסטיל פייס, וזה היה מאוד 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 חזק אימא עם המבט הקפוא הזה.
כן, שבעצם זה משהו שאנחנו מכירים אותו מאוד, זה פרדיגמה הרי מאוד מתוקפת מחקרית, אבל בעצם אנשים דיכאון אחרי לדעת, הרבה פעמים הן עושות את הסטיל פייס הזה בלי לדעת. כלומר, שמתוך הדיכאון שלה, מתוך החוויה המאוד מאוד קשה, התינוק הזה בעצם לא כל כך רואה פנים מחייכות. והרבה פעמים אנחנו רואות איזושהי השפעה על הקשר עם האמא במקום הזה, שתינוקות מפסיקים באיזשהו שלב לחפש את הפנים של אמא. הרי תינוק, משהו הכי מעניין אותו, זה פנים אנושיות, בטח הפנים של אמא שלו, וידיים אנושיות, וזה המשחקים הכי הכי טובים בשבילו, והכי מעניינים בחודשים הראשונים לחיים. וכשאימא עם דיכאון אחרי הלידה, אז יש לו קושי להתמסר לתינוק, וקושי הרבה פעמים לחייך אליו, או ליצור איתו קשר עין, ואנחנו נראה תינוקות שלפעמים נסוגים מקשר, שלא מחפשים את אימא, שנגיד נכנסת הביתה נסיינית או מטפלת, הם הסתכלו יותר עליה, הם הסתכלו על המצלמה, שזה כמובן משהו מאוד מאתגר ומאוד מאוד קשה לאימהות לחוות, וגם אנחנו כמטפלות צריכות להיות מאוד רגישות למקומות האלה. אנחנו יכולים לראות שדיכאון אחרי לידה משפיע בעצם על יכולת הוויסות הרגשי של תינוקות. כי בעצם את הוויסות הרגשי אנחנו יוצרים בתוך קשר, כשאימא מכילה את הצרכים של התינוק, אבל קודם כל אימא צריכה להבין מהם הצרכים של התינוק, ולקרוא את הסימנים שלו מעבר למסך ההשלכות, שהוא לא נודניק עכשיו, אלא אולי כואבת לו הבטן ויש לו גזים, או אולי צומחת לו שן, או למה הוא עושה את מה שהוא עושה ומה הוא צריך ממני. וכשקשה להבין מה הצרכים, וגם אין מספיק כוחות ופניות להכלה, שם מאוד קשה שהתינוק ילמד, יפנים את יכולת הוויסות האימאית, ויפתח איזושהי יכולת ויסות משל עצמו. אז אנחנו רואים שיכולת הוויסות של סטרס מאוד מאוד מושפעת אצל הילדים האלה, שיש להם רמות גבוהות של קורטיזול, תגובתיות יתר גבוהה, אחרי נגיד שהם עושים איזושהי משימה סטרספולית, ביחס נגיד לילדים שהם לאימהות בריאות. אני רוצה לדבר עוד על הנסיגה באמת של התינוקות מהאימהות, שיכולה להיות מאוד קשה באינטראקציה עבור האימהות, וזה מקום שאני אדבר עליו תכף בהקשר לטיפול, שזה משהו שאנחנו באמת צריכים לשים עליו את הדעת, מה קורה שם בתוך הקשר, איך האימא מתייחסת לתינוק, ואיך התינוק מגיב עליה, ובעצם לטפל שם לא רק בתינוק, אלא בקשר שנוצר בין האימא ובתינוק. ובכלל אנחנו יודעים שלדיכאון אחרי לידה יש השפעות ארוכות טווח על ילדים, ילדים, אני מקבלת לקליניקה הרבה פעמים מקרים, ואני תמיד שואלת על התפתחות מוקדמת, ועל החוויה של האימא, ואני שומעת לפעמים על חוויות של דיכאון אחרי לידה, ואני ממש רואה השפעות ארוכות טווח לזה, גם ברמה הקלינית, על יכולת ויסות של ילדים, על קשר, יש יותר הפרעות התנהגות, יותר הפרעות, בכלל פסיכופתולוגיה שיכולה להופיע, זה יכול להשפיע על ההתפתחות הקוגנטיבית ממש, פגיעות גבוהה יותר לדיכאון בהמשך החיים, בעיות רגשיות וחברתיות, כלומר ההשפעה היא באמת לצערנו הרב מאוד רחבה וניכרת, ואנחנו ראינו את זה במחקרים שנים קדימה, כלומר גם על ילדים בגיל 6 ו-10, זה הרבה שנים קדימה, ולכן ההתערבות המוקדמת היא ממש קריטית.
מסכימה מאוד. אז בואי נעבור לדבר גם על ההשלכות על בן הזוג, על הבעל.
אוקיי. אז קודם כל, כמו שאמרתי, לידה היא טלטלה משמעותית לא רק עבור האישה, אלא בכלל עבור הבית, עבור המשפחה, אז בטח גם עבור בן או בת הזוג. ובעצם אני חושבת שכל לידה עושה לנו את זה כזוג. כל אדם מטלטל קצת את הבית שלנו ואת הזוגיות שלנו, ואין להניח באמת שזוג שהתגבר ויצא מהדברים מאוד יפה והתאזן אחרי הלידה הראשונה, בהכרח זה יקרה אחרי לידה שנייה או שלישית. וזה קשור בין את כל הדברים שאמרתי מקודם, הדורשנות הגדולה על האימא, זה שהיא מאוד מאוד עסוקה, או צריכה להיות עסוקה עכשיו בתינוק, הרבה פעמים גברים מרגישים מוזנחים שם, או ממש לא יודעים איך למצוא, גם מוזנחים על ידי האישה, כלומר אין לה פניות אליי, כבר לא שואלת מה קורה לי בעבודה, שלא לדבר שאין לנו, אין לה שום רצון, או אין לנו זמן בכלל ליחסי מין, אין לנו זמן לבלות ביחד, היא מאוד עייפה כל הזמן, היא עייפה בערבים, או התינוק כל הזמן מתעורר, אבל מעבר לזה שהזוגיות, או הבעל מרגיש נדחק לפינה, לפעמים הוא מרגיש נדחק לפינה גם באורות, אנשים האלה שיהיו מאוד סביב התינוק, לא המצג הזה של האימא ששוכבת במיטה ושהבעל יטפל, אלא אישה שאולי היא סביב התינוק כל הזמן, ורק היא דואגת לו, ורק היא יודעת מה לעשות איתו, והיא תדאג שהמים לא יהיו חמים מדי במקלחת, והיא תרדים אותו כחרת הוא יצרח יותר מדי ואיזה מסכן הוא ומה יהיה. ואז היא בעצם מוטשת, אבל היא גם מוציאה את הבעל מהתמונה. ויש לפעמים מצבים, מקרים שאנחנו ככה מגיעים לבתים, אנחנו שומעים מנשים שאומרות, אנחנו כבר חצי שנה לא ישנים באותה מיטה, הוא ישן בסלון, כי לתינוק נורא נורא קשה לישון, ואני לא רוצה שהוא יפריע לו. וברור שזה משפיע על הזוגיות, כלומר זה מצב שמשפחה שם לכודה בו, והבעל גם מתקשה בעצם להיכנס להורות ולתפוס איזשהו מקום שגם התינוק זקוק לו וגם האישה הרבה פעמים זקוקה לו. נושא חשוב נוסף שהוא לא מדובר הרבה אבל הוא נורא נורא חשוב, זה דיכאון אחרי לידה של גברים. גם הדבר הזה קיים, כלומר גם גברים שהם נכנסים לאבהות בפעם הראשונה או בכל תוספת של ילד נוסף לחייהם, רצו בו יותר או פחות, כל החיים שלהם מטלטלים ומשתנים, וזאת הסתגלות מאוד קשה גם עבורם. הרבה פעמים גברים יגידו, היא השתנתה, היא כבר לא צוחקת, אין לה שמחת חיים, אין לה כבר כוח אליי, אין לה מקום בשבילי, לא ידעתי שהחיים ייראו ככה, כשיהיה לי ילד דומה. ככה נראים החיים, זה מה שיהיה מעכשיו. ובאמת, וגם לאבות הרבה פעמים אינטואיטיבית יותר קשה להתחבר לתינוק. כלומר, נשים, אנחנו מגדלות אותו ברחם שלנו, אם אנחנו מניקות את זה שזה משהו שהוא בלעדי בשבילנו, והגבר צריך למצוא את המקום שלו ולמצוא מחדש. ואני רוצה להתייחס לעוד אלמנט שזה הרבה פעמים הקושי של בני זוג או בנות זוג, זה יותר אולי קורה עם בני זוג אבל זה יכול לקרות כמובן עם שני המינים, להבין את הקושי המהותי שאנשים שלהם חוות. כלומר הרבה פעמים אני אשמע אנשים שאומרות בעלי הוא סופר מפרגן לי, הוא יגיד לי בואי ניקח בייביסיטר ובוא נצא לבלות והוא לא מבין שאין לי כוח, או יגיד לי תביא את אמא שלך ותלכי למספרה, או קחי כמה שעות בייביסיטר ותיפגשי עם חברה לכוס קפה. וזה רצונות נורא יפים והמלצות נהדרות של בני זוג, וזה גם חשוב לעשות את זה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא יפתור את הדיכאון. כלומר, לפעמים יש לבני הזוג את התחושה, שהנה זה כמו כל אנשים, היא רק קצת עייפה, היא צריכה איזה שעתיים לישון, שאמא שלה תבוא ותשמור על התינוק. או היא רק צריכה קצת להתרענן ולקלוט לעצמה בגדים בקניון ויהיה טוב. אבל הן הולכות לקניון והן קונות בגדים, והן מביאות בייביסיטר שתשמור שעתיים והן ישנות ביום, וזה לא פותר את זה. אז הרבה פעמים הבעלים לא מבינים או לא יודעים את מהות הקושי. הרבה פעמים גם אנשים מקבלות נגיד תוקף רק שהן פונות אלינו, שבכלל הן דיכאון. אומרות, אני לא בטוחה, אני לא יודעת, ואני רואה מקום מאוד מאוד חשוב לתקשר את הדבר הזה לבעלים, להסביר להם שזה לא רגיל, זה לא שגרתי, זה לא כמו אצל האישה של חבר שלך או אצל השכנה, זה קושי שהוא משמעותי יותר וצריך לטפל בו כמו שצריך לטפל בו.
אז זה מוביל אותנו לטיפול. אז תספרי קצת על ההתערבות שלכם, מה אתם עושים במסגרת המחקר, ולא רק במסגרת המחקר.
אז אני כן רוצה להתחיל לגבי דרכי הטיפול באופן כללי, ואז חשוב לי ככה באמת לספר על ההתערבות הייחודית שלנו. אני שוב, ככה תמיד אוהבת, כמו שאת רואה, להתחיל במקום היותר נורמטיבי. ואחד הגורמים המשמעותיים שאנחנו רואים לפיתוח של דיכאון אחרי לידה או להישארות שלו, גם אם אמרנו יש את הבייבי בלוז או יש איזה קושי, כי דיכאון אחרי לידה הוא כן יכול לעבור לפעמים מעצמו. ולפעמים אנחנו נראה מן איזושהי החלמה ספונטנית כזאת אחרי 3 חודשים, פונות אליי לפעמים נשים חודש אחרי לידה, חודשיים אחרי לידה, ואני עושה להם איזשהו שאלון סינון ראשוני, ורואה שאכן נראה שיש שם איזושהי תמונה של דיכאון אחרי לידה, ואני אומרת להם בואו נדבר עוד כמה שבועות, ככה בגיל 3 חודשים, ולפעמים הדברים מתארגנים ומסתדרים, בעקבות כל מיני תובנות, עזרה סביבתית, ייעוצים שונים שלוקחים שהם נקודתיים לכל מיני קשיים התינוק שעוזרים לאמא להתארגן, איזושהי יכולת יותר טובה להתארגן בתוך הזוגיות, אבל הרבה פעמים מה שישפיע הוא כמה יש תמיכה פסיכוסוציאלית. כלומר, כמה יש איזושהי, גם עזרה פיזית, איזה סבתא שמגיעה עם איזה סיר הביתה, מציעה לשמור על התינוק איזה שעתיים ביום ותשני או תתבררי או תצאי עם חברה או תנשמי קצת אוויר בחוץ. כמה מבינים בכלל את האמא, כמה הבן זוג מצליח להבין אותה. גם להתגייס, נגיד, לחזור יותר מוקדם מהעבודה, לקחת את התינוק עליו על מנסה ולהרדים אותו מדי פעם או להרגיע אותו, לקלח אותו, כלומר לקחת כל מיני חלקים בתוך ההורות אליו, אבל גם להבין את המצב הרגשי, את הטלטלה שהיא עוברת ולתמוך בה בדבר הזה. אז קיומה של תמיכה או הדר שלה הם הרבה פעמים גורמים נורא משמעותיים לה, אם יתפתח קושי או לא וגם כמה זמן הוא יישאר, ובאמת הרבה פעמים שפונים אליי איזה שבוע, שבועיים אחרי לידה, זה נראה לנו אישה שמפתחת פה דיכאון, אני אומרת, קודם כל בואו, תראו כל מה שאתם יכולים לעשות כדי להגף אותה, ואז ולתמוך בה, ואני אומרת איך אפשר לתמוך, ואז נראה מה קורה, ואם אכן צריך טיפול, והרבה פעמים לא חוזרים אליי אחר כך, שזה, אני תמיד שמחה שלא חוזרים אליי, כלומר שמשהו כן מצליח להסתדר. אבל בעצם יש מגוון רחב של טיפולים, והטיפול בדיכאון אחרי לידה הוא בדרך כלל טיפול שיחתי, הרבה פעמים עם שילוב בעצם של טיפול תרופתי. בערך משנות ה-80 אנחנו רואים גל של טיפולים לדיכאון אחרי לידה, ובאמת מקריאה מאוד מאוד רחבה ככה של הספרות, אני אתמצאת את זה מאוד ואני אגיד שיש מגוון סוגים של טיפולים, זה יכול להיות בין אם זה איזושהי התערבות שהיא קורית בבתים או בקליניקה, התערבות קבוצתית או פרטנית, הרבה פעמים המטפלים הם לא מטפלים רגשיים, לפעמים זה ממש אחיות שמגיעות הביתה ונותנות איזושהי תמיכה או איזושהי הנחיה לגבי טיפול בתינוקות, לפעמים זה קבוצות ככה שעושות איזושהי תמיכה, שהיא גם תמיכה חברתית לאימהות, יש כאלה שמאוד יכולות להתערם מזה, אחרות זה יהיה דווקא גורם סטרספולי עבורם, ההשוואה הזאת יהיה חברתית, יהיה לא טוב עבורם, ויש מודלים טיפוליים שונים, CBT ו-IPT הם באמת הטיפולים ככה הכי מתוקפים מחקרית, ויש אפילו מודלים ספציפיים של CBT ושל IPT שהם ספציפיים לדיכאון אחרי לידה, אבל גם שיטות טיפול דינמיות יכולות להיות מאוד יעילות, ושוב בהרבה מהמקרים יידרש גם בכל מקרה דיכאון איזשהו שילוב של טיפול תרופתי, וכמובן שיש טיפולים תרופתיים גם שהם יותר מומלצים בהנקה. כלל הטיפולים הללו אבל לא מתייחסים בעצם לחלק שעליו אני דיברתי, שאותו אני תמיד מסתכלת מהמקום באמת של הקלינית של הילד שלי לתינוק ולהשפעות הנרחבות שיש עליו, ובדבר הזה בעצם יכול להשפיע רק טיפול דיאדי, ויש חשיבות מאוד גדולה לראות את האמא בתוך הדיאדה, כי בעצם יש הרבה גורמים שיכולים לגרום לדיכאון אחרי לידה, אבל התינוק הזה שאיתו היא צריכה להתקדם מתעסק כל היום, שבו היא צריכה לטפל, הוא יכול לטריגר לדיכאון, והוא גם זה שיכול הרבה פעמים להוציא אותה מהדיכאון. כלומר, שאם התינוק, אם אנחנו נצליח לעשות שם משהו בקשר, והתינוק היא תבין אותו יותר, היא תתחבר אליו יותר, הוא יתחיל לחייך אליה, או שהיא תראה שהוא מחייך אליה, כלומר, היא תתחיל לשים לב שהוא מחפש אותה במבט שלו, היא תתחיל לראות מה היא עושה שהוא טוב עבורו, היא תתחיל להבין שאולי יש דברים טובים שהיא עושה באימהות שלה, סליחה, ואולי לא אימא כזאת גרועה. אז משם משהו יכול להשתפר גם באמת בחוויית הקשר. ואני רוצה מפה להגיע לטיפול באמת שאותו אנחנו מפתחים ושאותו אנחנו מציעים. אז בעצם במסגרת המחקר שאני מנהלת במעבדה של פרופסור רות פלדמן, שאיתה אני באמת הולכת ככה שנים מאז ה-BA שלי, רות חוקרת הרבה מאוד שנים התפתחות מוקדמת וגם דיכאון אחרי לידה. באמת מתוך כל הניסיון המחקרי שלה והניסיון הקליני, יצרה איזושהי שיטת התערבות טיפולית לאם ולתינוק ביחד, ששמה דגש בתוך ההתערבות על אותם היבטים שאנחנו רואים שמושפעים. כלומר, על היבטי הוויסות, על היבטי הקשר, על הסינכרוניזציה בין האם והתינוק. ואנחנו משתמשות בכלי מאוד מאוד יקר בעיניי וטוב, שהוא וידאו פידבק. אנחנו מצלמות אינטראקציה של התינוקות עם האימהות שלהם, ומשתמשות בעצם באינטראקציה ככלי טיפולי. צופות יחד עם האימהות ממש באינטראקציה, ויכולות להראות לה כל מיני דברים שאולי לא שמה לב אליהם. הרבה פעמים אנחנו נתחיל בלשאול את האימא למה היא שמה לב, ויכול להיות שהיא פתאום תגיד, אוי, אני נורא, כמה אני לא נותנת לו מרחב לזוז, אני כל הזמן עליו, שהיא בעצם אומרת במילים אחרות, אני נורא חודרנית כלפיו. או שהיא תגיד, אנחנו נורא חמודים ביחד, והיא לא שמה לב אולי שכמה הם חמודים, או כמה טוב יש באינטראקציה. ותגיד, אוי, הוא מסתכל עליי, הוא מחפש אותי, אוי, תראי איזה חייכנו. והיא כאילו לא שמה לב לזה קודם, ויש משהו בלשים לב גם למה שהיא לא שמה לב, נגיד לצרכים של התינוק, או לחודרנות שלה, או לזה שהיא לא נותנת לו מספיק מרחב, כי נורא נורא חרדה על ההתפתחות שלו, שאולי יקרה לו משהו, אולי הוא יחנק, ואנחנו צריכים ככה להקל ולאבד את זה איתה, ולאפשר לה דווקא כן לתת לתינוק מרחב, ולפעמים לראות גם לראות את מה שחסר, אבל גם לראות את הטוב בתוך האינטראקציה, והיא תמיד אומרת, מטוב יבוא עוד טוב, כלומר להעצים את הטוב הזה בתוך הקשר. מעבר לזה, התערבות שלנו היא התערבות חינמית, כי היא באמת ככה במסגרת המחקר, אז היום ביחס לתורי ההמתנה הארוכים שיש בכל מקום טיפולי, וכמות הטיפולים הדיאדים, הבודדים, הספורים שמוצאים לנשים אחרי לידה, זה באמת יתרון מאוד גדול שאנחנו נותנים את הדבר הזה, ומגיעים עד לבית של האישה. כי הרבה פעמים אנחנו פונות אלינו נשים שזה לא היכולת הכלכלית שמונעת מהם לפנות לטיפול, אלא התארגנות, היציאה הזאת מהבית שמאוד מאוד קשה עבורן, וזה מאוד מקל עליהם שאנחנו באות הביתה. אז דיברנו בעצם על הגעה הביתה ועל הטיפול שהוא טיפול דיאדי וטיפול בווידאו, שמאוד מאוד מסייעים הדברים האלה לאישה.
תסבירי קצת יותר, אתם מגיעות, שאני אכנס לזה, מגיעות הביתה, אתם מצלמות עם הטלפון, מעמידות כזה זה ומצלמות עם הטלפון.
כן, מעמידות טלפון ומצלמות עם חצובה, איזשהו משחק חופשי ממש של כזה משטח פעילות, או מה שהאימא בעצם בוחרת. אנחנו אומרות לה, תשחקי כמו שאת משחקת בדרך כלל.
אוקיי. זאת אומרת, ההוראה היא חופשית, אין איזה משימות.
לגמרי.
אוקיי, ובמשך כמה זמן זה בעצם?
נותנים לזה כמה דקות של משחק, מה שאנחנו ככה מצלמות 5-10 דקות של משחק, ואחר כך עובדות עם זה בעצם בפגישות הבאות. כלומר, יש תוכן טיפולי מעבר לזה, שבין עוד כל מיני נושאים דינמיים, שאני לא ארחיב כאן ואני לא אכנס לכל הפרוטוקול שלנו, ושאנחנו מתייחסים אליהם, אבל עבודה נורא משמעותית עם הסרט, כי זה ככה משהו שהאימא רואה בלייב. עכשיו, בהגעה לבית, שזה באמת מודל מאוד ייחודי, זה מודל ככה של דיוויד אולץ, שהתחיל בעצם בלעשות טיפולים בבתים לנשים שנעשו בעצם הטיפולים האלה על ידי אחיות, לאו דווקא באמת מטפלות רגשיות או פסיכולוגיות, לנשים כל מיני קשיים סוציו-אקונומיים, לאו דווקא, בין היתר גם דיכאון, אבל לאו דווקא דיכאון אחרי לידה, וראו לזה השפעות מאוד מאוד טובות וגם השפעות ארוכות טווח. אני חושבת שבעצם בבית זה הזירה, זו הזירה האינטימית, שם הכל קורה. וזה בעצם לבוא ולראות את האמא והתינוק, לטוב ולרע של הדבר הזה, כן? אבל לבוא ולראות אותם בזירת הקושי שלהם, שזה אומר שאם אמא עכשיו מתקשה להרדים תינוק, אז סביר להניח שבמשך פגישה, והפגישה שלנו היא פגישה טיפולית כפולה, כל פעם שאנחנו באים הביתה, אני אראה כנראה מתישהו סיטואציה של הרדמה, ואני אראה מה קשה לה, או כמה היא חוששת מזה, או בעצם האם זה באמת כל כך קשה וארוך, או ש... זה טווח זמן הגיוני של 10 דקות, אבל בשבילה זה נחווה כבלתי אפשרי ואינסופי. ואני אוכל ממש להיות איתה בזה, ולהתערב, ולתת איזשהו פידבק על הדבר הזה. הרבה פעמים המטופלות מרגישות בנוכחות המטפלת איזושהי אפשרות לעשות, כי יש מישהו שמלווה אותם איזשהו שינוי בתחום הזה, למרות שלא באנו לכאן לייעוץ שינה. או הרבה פעמים מטופלות יבקשו מהמטפלת לעשות את החשיפה הראשונה למוצקים, דווקא שהיא נמצאת איתם בבית, למרות שזה לא המנדט שלנו ולא הנושא של הטיפול, אבל אנחנו כן נציע ללוות בזה אם צריך. ואנחנו נראה באמת את הדינמיקה בתוך הבית, ונראה את המשחקים של התינוק, ואת החדר שלו, ואיך הדברים מסודרים, והאישה לא תצטרך להתאמץ אם היה עכשיו לילה קשה, או רגע הוא יתעורר משנה, זה בסדר. אז אולי הוא יתעורר אפילו באמצע המפגש, והוא יצטרף אלינו באמצע, והיא לא צריכה להתארגן איתו ולצאת מהבית, ובשביל הנשים האלה זאת ממש הצלה. אמרה לי פעם מטופלת, אם לא היית באה עליי הביתה, אני לא חושבת שהייתי מצליחה להשיג לעצמי טיפול. אני אבל גם רוצה להגיד שזה מאתגר מאוד עבורנו כמטפלות, יש לנו במחקר כרגע רק מטפלות, ובגלל המורכבות ככה הרבה בגיוס והגעה הביתה וכל האלמנטים האלה, זה מאתגר, כי זה בעצם לא זירה שאנחנו רגילות אליה. בקליניקה, אז אנחנו מחליטות איך הדברים מסודרים, ואיפה אנחנו יושבות, ואיפה המטופלת יושבת, ומתי נגמרת השעה, ואנחנו מחליטות על הרבה דברים. וזה מאתגר להיות בבית של מישהי, ואולי איפה נתמקם, והיא תישב קרוב מדי אליי, או היא לא תיתן לי לצאת מהבית ברגע שהפגישה תיגמר, או היו לנו מקרים, גם לי, שהגעתי לבית של מטופלת, והיא לא פתחה את הדלת, אז מה אנחנו עושים במקרה הזה? זה אחרת שלא מגיעים אלינו לקליניקה. כלומר, אנחנו גם נשארים ככה עם איזו שעה פנויה, אבל זה אחרת הדבר הזה. אז תמיד אני אומרת לפרקטיקנטיות, יש לנו גם פרקטיקנטיות במחקר, שעדיין לא מספיק ביססו את העבודה בקליניקה, אבל אני ככה אוסיף להם עוד אלמנט שהוא עבודה בבית, וזה משהו חדש ואחר ללמוד אותו, שיש לו, כמו שאמרתי, יתרונות מאוד מאוד גדולים, והוא גם מאתגר בעצם באופן מסוים.
עולות לי 3 אסוציאציות.
יאללה.
אסוציאציה ראשונה זה המאמר של ארוחות הרפאים בחדר לגמרי. הילדים, שזה, שם באמת הם באו הביתה, נכון? לאנשים, אם אני זוכרת, נכון?
אני חושבת, זה היה התערבות של, אני לא, אולי אני לגמרי טועה, אבל אני חושבת שזה של פרייברג. כן, אז היא גם עשתה לדעתי התערבויות ביתיות, כן?
כן. שזה היה מאמר פורץ דרך באמת בטיפול באימהות שמתקשות, שם זה היה אני חושבת כל מיני דברים, לא רק דיכאון.
נכון.
אני חושבת שהייתה שם מתוארת, אני לא זוכרת, אולי בורדרליין ותינוק ואימא בורדרלינית ותינוק.
אבל זה בעצם נכון שכשאנחנו מגיעות הביתה, קצת יותר קשה לטשטש את התמונה, כלומר אנחנו נראה דברים שלא בהכרח נראה בקליניקה.
והאסוציאציה שנייה זה סופר נעני, שמגיעה הביתה, והיא כאילו, אני חושבת שיש איזו פנטזיה של איזו אוזנייה, ושמישהי לוחשת מה צריך לעשות, זה כבר עם ילדים יותר גדולים, אבל נגיד ילדים שלי התפרצו עם התפרצויות זעם, והרדמות, שזה תמיד חלק מאוד מאוד קשה בהורות, הנושא של הרדמות, ושיהיה מישהי שככה...
כן, את יודעת, אני רוצה להגיד על זה שאני באמת חושבת, את התחלת להגיד סופר נני, ואני באמת המילה הראשונה שעלתה לי בראש זה פנטזיה, שכל אחד אולי רוצה שככה תהיה לו איזה כזה מישהי כזאת בבית שתראה, ואני חושבת אפילו על הרבה פעמים הורים שמגיעים אלינו לקליניקה, נכון, והם מתארים לנו את המצב, ואת לא מבינה אבל איך זה בבית, או אני צריך לצלם לך, ולפעמים מראים לי סרטונים, כדי, הם רוצים נורא שנבין, ואני באמת חושבת שזה עוזר לנו מאוד להבין, אבל בוא ניקח את זה רגע לכיוון השני, וזה הכיוון של אי נוחות, הכיוון של חשדנות, בעצם מה תראי עליי ומה תגלי, וזה איזושהי חשיפה שהיא יותר רחבה וגדולה. נגיד אני אפילו חושבת על המודל הפרפקציוניסטי הזה, על אימא שאוקיי, אז אם היא תגיע אליי לקליניקה, אז היא מתוקתקת, והיא סדרת השיער, והיא הספיקה לעשות ציפורניים, והיא התלבשה, והיא נקייה, והתינוק נקי ומסודר וזה, אבל אם אני אכנס אליה הביתה, והיא מרגישה שהיא לא הספיקה לסדר לפני, ואולי זה סטרספולי בשבילה, שאני נכנסת אליה הביתה, והיא צריכה נורא להתארגן, והיא צריכה לארגן את התינוק, ושניהם צריכים להיות מוכנים בזמן לקראת הגעתי, והבית צריך להיות מסודר, וזה אולי מכניס אליה לחץ. אז כמובן שזה יהיה משהו לדבר אותו בטיפול, כדי שאני כן אצליח להגיע אליה ולעזור לה בעניין הזה.
ואסוציאציה שלישית, עשיתי קורס צפייה בתינוקות בבית ספר לפסיכותרפיה לפני כמה שנים, שאז אני חושבת שלא מספיק הבנתי את מטרתו, ולימים הייתה לי חשיבה ברטרוספקטיבה לאיך הייתי כותבת את העבודה הזאת אחרת. ושם המקום היה מאוד אנליטי ומאוד ממקום מרוחק ותצפיתי והתבוננות כזו אחרת על הדברים. ואני חושבת על מה שאתם עושות במחקר, שאולי זה איזשהו שילוב בין המקום הזה הקצת מרוחק והמתצפת והמתבונן והחושב ככה בראשה של המטפלת, המקומות, המחשבות הדינמיות, זה מין הבחנה דינמית שעושים בראש והכל, לבין גם המקום היומיומי הזה, שכאילו הסופר נני הזה, המקום היומיומי שגם עוזר, כמו שאמרת, עם המוצקים, או עם ההרדמה, או עם ההחתלה, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, איזשהו שילוב בין שני הדברים.
כן, אז אני אקח את זה עכשיו לשתי אסוציאציות שלי עלו, שזה הכיף בשיחה הזאת. אני חושבת שאפשר גם קצת אולי ללכת לאסוציאציות. אז המקום הראשון שעלה לי הוא באמת, הוא המקום של תצפית על תינוקות, או מה אנחנו לומדים שם, ובכלל של עבודה עם תינוקות, או עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים, נגיד ילדים על הספקטרום האוטיסטי, מה אנחנו לומדים שם, וזה המצבים המנטליים הראשוניים. זה שבעצם יש משהו נורא מעניין ללמוד במקומות, הלא כל כך ורבליים עדיין, שקורים אצל התינוק, שעד שאנחנו מבינים מה הם נורא משעממים, כאילו לא קורה שום דבר, מה הוא כבר עושה? אז אני חושבת שזה מקום להבין שיש בו תוכן, או להבין את התוכן הלא מילולי שם, של התינוק.
שאנחנו קצת המצח שלפעמים הוא רם ומתכמת.
השפשוף של האוזן, הפניית הראש, כל מיני סימנים שיש לתינוקות, שהם סימנים מאוד מאוד עדינים, לא ורבליים, נורא חשובים, שהם גם סימני ויסות, שהרבה פעמים באמת אמאות לא מכירות אותם, ולא יודעות אותם, ולא יודעות לשים לב. ואנחנו בעצם עוזרות לאמאות להבין את התינוק, להבין את השפה שלו, ואת התקשורת שלו, תקשורת הלא מילולית שלו. הדבר השני שעלה לי, הוא מה שאנחנו בעצם הרבה פעמים עושים בעבודה בקליניקה, בהדרכות הורים, ובעבודה בכלל עם הורים, לילדים. וזה השילוב שלנו, של הכובע הדיאגנוסטי שלנו, אני נורא נורא בדיאגנוסטיקה, אז הכובע הדיאגנוסטי שלנו, והיכולת שלנו להבין דברים, והיכולת שלנו אחר כך לתרגם אותם הלכה למעשה, שבעצם לא נצא הפסיכולוגים הקרים, המנוכרים האלה, איך אמרו לי הורים פעם שתצפתתי עליהם, בתוך טיפול דיאדי, אני יושבת בצד ומסתכלת, אז אמרו לי, זה מרגיש כמו האח הגדול. אבל אני לא רוצה להיות האח הגדול, אני רוצה להשתמש בידע שלי, בפרקטיקות שלי, ולהעביר להם אותם, שזה בעצם יהיה להם לשימוש, שהם יצליחו להבין איך אני חושבת, ולא שזה יהיה מורן הפסיכולוגית המנוכרת הכרה, יודעת עלינו כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, כי שם יהיה נורא קשה לעשות עבודה. שם זה באמת מקום של ריחוק ושל חששנות מאוד גדולה.
כן. טוב, אני רואה שהגענו לסיום.
ולא דיברנו על מניעה. יש לנו עוד כמה דקות?
יאללה, מהר.
אוקיי. אז אני רוצה ממש בזריזות לדבר על מניעה של דיכאון אחרי לידה, שזה משהו שהיות שאני מתעסקת בדיכאון אחרי לידה, אז בוודאי את יכולה להבין למה אני רוצה למנוע אותו, או להיות עסוקה בזה. אז יש הרבה ערך בהכרת גורמי הסיכון, כי הרבה פעמים דרך טיפול עולם אנחנו בעצם נוכל למנוע את ההתפתחות של הדיכאון, והרבה פעמים, כמו שאמרתי, זה קורה בטיפול, במהלך ההיריון, ואני מוצאת שהכרה של, שהכרות טובה של האישה עם עצמה, או של הסביבה איתה, אם אישה מרגישה לכם השתנה במהלך ההיריון, גם נשים בתוך הקליניקה שלכם, לדבר איתם על מה החוויות שעולות להם, מה עושה להם העובר, מה הן מדמיינות לקראת הלידה, איך הן מרגישות עם ההיריון הזה, הרבה פעמים יש גם כל מיני מצבים רפואיים, פיזיולוגיים, שמאוד משפיעים על התחושות של האישה, וגורמים גם למצבים רגשיים, לדיכאון, או לחרדה, לשלמות ההיריון. אז הרבה פעמים טיפול טרם הלידה, טיפול במהלך ההיריון, הכנה טובה יותר ללידה, עיבוד של הכניסה להורות, עיבוד של הפנטזיות האלה שיש, בעצם אני לפעמים קוראת לזה קורס הכנה ללידה שהוא פסיכולוגי. לא מה שמספר את הדולה או המילדת על יום הלידה, אלא על החיים שאחרי. וקצת הכנה טובה יותר של זה, אני מוצאת שהיא מטופלות שמגיעות לקליניקה לפני הריון או במהלך הריון, זה מאוד מאוד תורם, וממש נשים שאני חושבת שלולא היו פונות בשלב שהן פנו, היו מגיעות למצב של לפתח דיכאון אחרי לידה, וזה המשפיע מאוד על הקשר שלהם עם התינוק, ואנחנו מצליחות למנוע את זה, דרך טיפול מאוד מאוד יקר שקורה לפני.
שזאת, אני חושבת, חוויה מאוד חזקה אחרי לידה. למה אף אחד לא סיפר לנו שזה ככה?
לגמרי. אז צריך לעשות הכנה טובה. אז אני אומרת שבכלל הכנה טובה, שכל הפסיכולוגים יכולים לעשות אותה לנשים ההריוניות אצליהן, בקליניקה או לאישה שחושבת על כניסה להורות, וגם לאבות, הם ממש זקוקים לתמיכה הזאת. טרם הכניסה להיריון של בת הזוג שלהם, במהלך הריון, לפני הלידה, אחרי הלידה, המניעה.
אני מלא זמן חשבתי שצריך לעשות, יאללה מורן.
מה? מה נעשה?
צריך להרים את הכפפה.
יש לי מלא רעיונות, אני צריכה רק זמן.
קורס הכנה ללידה, אבל להורות.
לגמרי.
קורס הכנה להורות, לא ללידה, סליחה. קורס הכנה להורות.
אני כבר הרבה שנים רוצה לעשות כזה, אני חושבת שזה נורא חשוב.
כי באמת, היום בתקופה הנוכחית, כיף לכם, כי אני כשאלתי, לא היה קבוצות פייסבוק של אמהות אחרי לידה וכל מיני, הרבה פחות היה את הרשת, היו ספרים כאלה. אבל היום יש הרבה יותר מידע שזורם, ועדיין, אני לא יודעת איך זה היום, אבל אני זוכרת את זה שזה תפס אותי בהרבה מובנים מאוד לא מוכנה, וכשאחרי שילדתי והלבישו לי את עומר שלי לצאת הביתה, והוא בכה, ואחות אמרה לי,
בהצלחה.
בדיוק.
מה עושים עם זה עכשיו?
לא, אמרתי, אוי ובוי, הוא בוכה. והיא אמרה לי, הוא דפקה הרבה.
אבל מה עושים עם זה?
ונורא נעלבתי. לא, אני נורא נעלבתי. אמרתי לי, למה היא אומרת לי דבר כזה? והוא בכה הרבה.
כן.
הוא בכה מלא. עומר בכה מלא.
למה היא אומרת שהילד שלי יבכה?
נכון.
הילד שהיא לא צריך לבכות, צריך להיות לו טוב. נכון. אנחנו רוצות שלילדים שלנו יהיה טוב. ואיך מתמודדים עם הבכי שלהם, זה גם איזה עניין.
נכון. ואני זוכרת שקראתי ספר על בכי גם. והגורו שם בספר אמר שתינוקות צריכים לבכות ולא לתת להם מוצץ, אבל נשברתי ונתתי מוצץ.
אז אני אגיד עוד שני מחשבות על זה, גם על הצפת המידע שיש היום, שהיא גם קצת טריגרית. יש המון קבוצות, המון דעות, המון גישות להנקה, לשינה, אמהות דווקא אלה שמחפשות יכולות ללכת לאיבוד בתוך ים המידע הזה, כמעט להשתגע ממה צריך לעשות, ממה הן רוצות לעשות עבור עצמן. הרבה פעמים בתוך הטיפול אנחנו נעזור להם למצוא את הקול שלהן בתוך ים המידע הזה, ואולי אפילו נעזור ממש לחסום מידע או לא להתעסק בזה במידע להגיע. וגם עוד דבר שהעלית לי ככה, זה המחשבה באמת, אני ככה מגיעה מהכיוון הדינמי, אבל זה שהתינוקות שלנו והצרכים הראשונים שלהם והרצונות שלנו לגביהם מאוד מאוד פותחים את אותנו, את הילדות שלנו, את החוויות הראשוניות שלנו, וזה פותח אצל כל אימא נושאים מאוד מאוד עמוקים שגם בהם אנחנו נוגעים בתוך הטיפול.
נכון, שזה מאוד משמעותי. מה זה, איפה זה פוגש אותנו?
בהזדמנות זו
חשוב להגיד שהמחקר שאת עדיין בהרצה, וכל מי שמכיר אישה עם דיכאון אחרי לידה או שיש לו בקליניקה, מוזמן להפנות לטיפול במחקר במקביל. הטיפול כאמור חינמי, וניתן לפנות דרך אתר המעבדה של פרופסור רות פלדמן. אז זהו. מורן, תודה רבה.
איזה כיף היה. זה עבר ממש ממש מהר. תודה, עירית, שהזמנת אותי.
והיה סופר מעניין, ותודה שהגעת. אז אני עירית שדות, העירו לי לא להגיד אני הייתי עירית שדות בפרק.
נכון, כי את עדיין הנך.
אני עדיין הנני עירית שדות. אז אני עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.
אנחנו